תלויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש מעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע, שמתגלים בצורה עליונה, המפליאה את כל לב עוגב וכל מה חושב. כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה, בבניין הלאומים, ויש לה בוודאי יחס גדול עם כל משהו יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם במצוי כולו, בכל היקפו, הגשמי והרוחני. באופן אחר אי אפשר לחשוב. טוב, זה סינית מתקדמת, נכון? מה שקראת פה עכשיו. בואו נעשה לפענך. כנסת ישראל, אז כבר אמרנו, עכשיו לא עוסקים בעם ישראל, עוסקים בכנסת ישראל. זה נושא הפסקה. כלומר, קראנו לזה, האידיאל האלוהי העליון שמתגשם בעם ישראל. אבל האידיאל הזה הוא לא קשור לכל עם ישראל, הוא קשור לעולם כולו. זה התפקיד האלוהי שעם ישראל לקח על עצמו, מאז אברהם אבינו, לקרוא בשם השם בעולם ולתקן עולם שלם במלכות שדי. ויכירו וידעו כל יושבי תבל. כן, אז האידיאל האלוהי הגדול הזה, שהוא נוגע לכל הבריאה, הוא מופיע בעם ישראל, אבל אנחנו עוסקים באידיאל עצמו. אז מה נוגע על האידיאל עצמו? כנסת ישראל היא גילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. יש הוויה אנושית, כלומר, המציאות, החיים פה, פוליטיקה, כלכלה, יש מציאות בעולם, בעולם כולו, לא יודעת כבר בעם ישראל. ויש גילוי רוחני שם. העולם הזה מחולק לשניים, יש את העולם החומרי, הנגלה, המוחשי, יש פה שולחן וכיסא, אני מרגיש את זה. ובתוך העולם החומרי יש גם עולם רוחני. כלומר, ערכים אלוהיים נשגבים יותר. איפה הם? איפה רואים אותם? לא רואים אותם, אבל הם קיימים במציאות. טוב, היום זה לא כל כך פשוט, כי כל התפיסה היום אומרת שאין אלוהים. זאת אומרת, אלוהים יש רק משחקי כדורגל עם ביתה מנצחת. אז יש אלוהים פתאום. אבל העולם הוא חומרי, הוא פיזי, הוא מוחשי, אין מקום למושגים על-טבעיים, מעל הטבע. אבל אנחנו רואים שזה קיים, שיש עולם מוכני מעל המציאות. שני עולמות שהם מחוברים אחד עם השני. אז כנסת ישראל זה הגילוי הרוחני הזה. כלומר, המגמות העולות בעולם, מה המשמעות הרוחנית בעולם, קרבת אלוהים, שכינה, כל המושגים הגדולים, הגבוהים האלה, שמבחינים בין חומר לרוח. מה ההבדל בין אדם לבין סוס? לשניהם יש ידיים, רגליים, פה, אוזניים, אף, רמה, יש רמה, אני עושה את זה. אותו דבר, נראים אותו דבר, נכון? בענה וסוס אותו דבר. ההבדל ביניהם זה צלם אלוהים. זה ההבדל. שהאדם הוא סוס, אבל יש בו, סוס זה יצור חומרי מאוד נחמד, אבל לסוס אין קישור לעולמות רוחניים, אין לו אלוהים. הוא חי רק את המציאות הפיזית החומרית.
גם אדם רגיל, לא?
מה? כל אדם, כן. כי בצלם אלוהים ברא את האדם, כל אדם יש לו יכולת להתחבר לעולמות רוחניים אלוהים.
אז לא דווקא יהודים.
לא דווקא יהודים, בכלל לא דווקא יהודים. כל העולם כולו יכול להכיר בשם השם. יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך עתיך כל בערך, וידע כל פעול כתף ועל טוב, והם כולו יצאו. עכשיו, האמת היא, זה נשמע קצת משונה, מה, כולם יאמינו באלוהים? אבל עד לפני 200 שנה, ככה העולם מתנהל. מאז שהעולם נברא ועד לפני 200 שנה, העולם היה דתי. כל אדם בעולם הרגיש שיש משהו מעבר לפיזיקה, יש משהו מעבר לחומר. אריסטו קרא לזה מטאפיזיקה. יש משהו מעבר. העולם הוא לא רק החומרים שאני מרגיש אותם. יש תוכן אלוהי יותר. מה זה האלוהי הזה? אז בוא נברא לעצמנו איזה אל, בוא נשתחבל לאיזה פסל, בוא נמציא לנו איזה... אבל העולם כולו היה דתי. לא היה מושג של חילוני. אדם שאין לו אמונה, זה לא נגיד אדם שלא מאמין שיש שמש. זה חלק מהטבע. עד לפני 200 שנה, כשהחילונות פרצה לעולם. היא פרצה דווקא דרך הנצרות, דיברנו על זה בהקשר ההיסטורי.
יש כדי אומר שזה חוכמה. כאילו החוכמה התפרצה.
אז הרמב"ן אומר שכבר החוכמה היוונית התחילה, אבל עדיין היוונים היו מאמינים מאוד. החילונות כתופעה היסטורית הופיעה בעולם לפני 200 שנה. תהליך הדרגתי, מאוד מעניין לעקוב אחריו, שפתאום אין אלוהים. מה?
תקופת הנאור.
נכון, קצת לפני גם. מאשימים בעיקר, יש כמה תחנות, אתה לא רוצה לקצת עכשיו, כי זה מרתק. אבל זה שאלה שהוא בהיסטוריה עכשיו, זה לא יעניין אותו כל כך. זה מתחיל בפילוסופיה. הפילוסופים הראשונים. החילוני הראשון שמאשים אותו היה אבי הפילוסופיה המודרנית, דקארט. רנה דקארט, פילוסוף צרפתי, שמעתם עליו? לא משנה. טוב, אל תמשכו אותי עכשיו, תעצרו אותי, כי אני אחרת אמשך ואני לא אעצור. היה אדם נוצרי אדוק, נוצרי אדוק. והוא כתב ספר חשוב מאוד, הספר הראשון בתולדות הפילוסופיה המודרנית. והוא שלח אותו לכנסייה. הוא אמר, מצאתי הוכחה לוגית לקיום אלוהים. הוא כותב את ההוכחה. הוכחה שיקרו אותה ויצחקו, כי אני די לוגיקה מאוד רדודה, כי אנחנו פתחנו מאז הרבה. אבל הוכיח של אלוהים. ושלח את הספר שלו בשמחה לכנסייה. הנה, יש ביסוס לאלוהים. זה לא סתם המצאה. ובזה הוא זרה את הזרע הראשון של החילונות. למה?
מכניס חול, חול ב...
שכל, מכניס את ה...
כי אתה חווה לא יקח.
אפשר להבין
לא שכל.
כל זה נכון, ויותר מזה, כי אני צריך הוכחה אלוהית לקיום אלוהים. הוכחה לוגית לקיום אלוהים.
לפני זה לא היה צריך הוכחה, פשוט הכל היה ברור מאליו.
אף אחד כתב ספר, יש לי הוכחה שיש שמש. יש שמש, מה? הוכחה, אני יכול להוכיח. מה? אני רוצה להוכיח. אם אתה צריך להוכיח, סימן שצריך להוכיח.
לא
אם אתה מוכיח, זה מה שצריך להוכיח.
נכון?
וזה עשה תתת, הוא בכלל לא עושה את זה ממינים נוצרים אדוקים, הוא היה אדם מאמין מאוד. אבל זה עשה את הפתח הראשון. זה התפתח ובאו כמה תחנות, אז זה התפרץ
לתור חופן. זה טוב, לא? ברור שכלי.
קודם שקורה בעולם הוא טוב, אבל בפועל זה הוביל תוך 200 שנה, תוך 100 שנה לחילונות, שכל העולם נהיה חילוני.
זאת אומרת, הרב, יש חובה לביסוס... ביסוס
שכלי שלו, זה לא? טוב, ולכן למה זה הוא עזר כתחנה הראשונה, זה אם זה נעצר פה, אף לא קורה שום דבר. אבל אחרי זה התפתח הלאה, זה איזה... אתם רוצים פעם לנסה את ההיסטוריה הזאת.
ראיתי כאילו
דיסוננס
כזה להגיד בן רבי נחמן, שאומר שצריך להאמין ב... להשאיר את השכל
מאחור,
ונגיד הרמב״ם
שלו. לא, אתה
צודק,
לא,
שנייה. אבל כל מורה נבוכים זה הוכחות לוגיות.
כן, כן, אני לא אוהב את ה... שמודים במחשבת ישראל, החלוקה בין הרבי נחמן לרמב״ם, זה לא נכון. לא משנה, אבל... טוב, אתה צודק, זה לא עכשיו השאלה היא, שאם חשבתי עם השכל, זה מה שאני יכול עוני. השכל הוא כלי חשוב, רק הצד הזה הוביל אחר כך לעוד צעדים שביל לחילונות, זה לא שאסור לחשוב, חסר חלילה. טוב, תשכחו מה שאמרתי, כי זה נושא רחב ועמוק ולא צריך סתם לבלבל.
אז כאילו יש נשמה לבעלי חיים?
שאלה טובה. כנראה שלא. כנראה שלא. אני לא יודע, שאלתי פעם סוס והוא לא ענה לי, אבל ככה הוא אמר, כי בצלם אלוהים ברא את האדם. נעשה אדם בצלמנו ובדמותנו. כנראה שהיכולות האנושיות זה לא רק שהוא חכם יותר מסוס, כי זה הבדל כמותי, שהוא מתוחכם יותר מסוס, כי זה עדיין הבדל כמותי. ההבדל הרוחני זה מה שמבדיל בין דומם, צומח, חי, למדבר. לא יודע מה זה גלגול נשמות, תיזהר מהמושגים הקבליים האלה. צריך מאוד מאוד להיזהר, לקחת מושגים קבליים ולהכניס אותם בתוך העולם החומר שלנו. גלגול נשמות זה לא גלגול נשמות. אין דבר כזה שנשמה מתגלגלת, כאילו היא עולה לשמיים, מתהפכת, מתהפכת, מתהפכת ויורדת לתוך חתול.
אלא?
זה משחק ילדים.
אלא מה?
לא יודע, אנחנו מסוגלים קבלים, אתה מבין קבלה? אני לא מבין קבלה. זה דבר מסוגל מאוד.
הוא ברגע יודע שזה לא קרה, אבל הוא יודע בתוך סבא.
בקבלה יש אלפי מושגים. ואם תיקח מושג מהקבלה ותנסה להוריד אותו לצד המעשי, אתה תצא כופר וחולה נפש. וכמה דברים על פרצופים. יש לך זאת פרצוף, אני לא יודע מה זה פרצופים. על אבא ואמא ו... אבל לא, הקבלה הוא כולו משלים, דיברנו על זה בתל גודד שם. כל כך מסוכן, לקחת מושג קבלי ושתמש בו בשפה הפשוטה שלנו.
אומרים ששכינה זה, מה? זה כמו ילד, לא משהו כזה.
לא, תפתח ספר זוהר, תפתח, תקרא מושגים, אתה לא תבין כלום.
כמה,
תקרא את הרי, כמה, לא תבין כלום. מושגים נוראים, בסדר? כאילו, אתה יכול לדבר על כן, הוא עשה ככה ונתן לו ככה ולקח משם, זה שמעת. אבל ברור שהכל זה משל, ואתה לקחת מושג מהמשל ולהוריד אותו למציאות, אתה מגיע לעיוותים. איפה התחלנו? אז אמרנו, אז החילונות תופעה חדשה. עד לפני 200 שנה, כל אדם בעולם הרגיש אמונה. מה זאת אומרת? ודאי שיש מעל המציאות, ודאי שיש כוחות עליונים, רעיונות גבוהים מעל הפיזיקה. מה זה בדיוק? אני לא יודע להגיד לך. אני אמציא איזה אל בשביל להסביר את זה. אני לא יודע, אבל אני מרגיש בטוחה שזה קיים. זה כמו... אני משווה את זה רק בשביל המחשה לנפש. האם יש לנו נפש, נפשות? נפשות אני לפסיכולוגיה. האם יש לאדם רגשות? יש לנו רגשות? שמחה, אהבה, שנאה, קנאה, תאווה, תחרות, פחד. יש לנו רגשות?
כן.
תראה לי. איפה הרגשות שלך? איפה? אני לא מרגיש. איפה? נו, כל בר דעת מבין שיש לו רגשות. נכון, רק כמשל. למרות שאני לא רואה את זה, ואני חווה את זה. להגיד לדעת, שמע, אתה המצאת שאתה מרגיש, זה המצאת שלך. אני לא מרגיש כלום. אז הוא יהיה, נשפז אותו. טבעי לאדם לרגשות, למרות שאני לא רואה את זה. לסוסים יש רגשות? לא יודע, אולי כן. במחלוקת יש פסיכולוגיה של בעלי חיים. אין לבעלי חיים יש גם רגשות. אולי יש להם משהו, לא ברור בדיוק.
הם משמעים, ירדו לבוכה.
יש כל מיני מחקרים מרתקים על הנושא הזה. אי אפשר להכריע בשאלה הזאת. עוד לא נברא חתול שידבר. אבל אני אקח את זה כדוגמה, למה אני רוצה להגיד? כדוגמה, למשהו שהוא לא חומרי, אבל הוא חלק מהזהות, הוא חלק מהמציאות. כן, הוא לא חומרי, הוא לא פיזי, אני לא יכול להרגיש אותו. אבל ברור שהוא קיים ב... יש גישה, יש גישה. מאוד מעניינת, אני באמת לא עוקב אחרי זה כבר הרבה זמן. ואיזה 10 שנים שמעתי הרצאה, ואני באמת לא עקבתי אחרי זה. שבגנטיקה מודרנית רוצים להוכיח, יש גישה כאילו מאוד קיצונית, במחקר הגנטיקה, הגנטיקה זה התחום הביולוגי הכי עסיסי, הכי מתייחסי שעוסקים הכי הרבה, שרוצה לטעון שגם אין רגשות. שהכל זה בעצם שינויים נוירולוגיים במוח, הכל זה בעצם תופעות כימיות. וגנטיות. זאת אומרת, בגן שלך מוטבע שאם נותנים לך מתנה, אז מפעים לך כל מיני נוירונים בראש שתחושה שכאילו אתה שמח. תבין, הכל זה מכניקה, הכל כאילו כמו רובוט. אני יכול לראות רובוט שצוחק ושמח כשנותנים לו מתנה.
מה רב, זה לא...
לא, זה גישה מאוד קיצונית, ועוד לא הצליחו להוכיח את זה, אבל לא יודע, פשוט לא עקבתי אחרי זה כבר הרבה שנים. אבל... כאילו הפוך את אדם לראות להם מכונה. אדם מכונה משוכללת, אין רגשות. אבל דן, זה טוב, זה קשר כיתור, עזויה. בריא, אומר, תשמע, אני מרגיש. אתה יכול לאשר את דבר מיד מחר שאתה לא מרגיש כלום והכל סתם מה שלא היה. אני מרגיש, לא צריך להוכיח את זה. אני מאמין, יש אלוהים בעולם. זו הייתה תופעה פשוטה וטבעית במציאות. לפני מתי שלה התהפכה וצריך להבין למה, אבל לא עכשיו. אז אני אומר, אני חוזר חזרה על מה שאמרה, אומר כאן. יש גילוי רוחני עליון בהוויה האנושית. בהוויה האנושית, באנושות, במציאות, באנשים, בני אדם, יש גילוי רוחני. יש בהם איזה צד של נשמה, איזה צלם אלוהים, איזה חיבור למשהו עליון יותר. אני לא יודע לבטא את זה, אני לא יודע בכלל להרגיש, אבל יש, אני מרגיש, יש משהו מעל. יש משהו מעל זה. לא קם בוקר אחד מישהו אחד ואמר, בוא נמציא שיש אלוהים. כך האנושות חיה במשך, מאז שהיא נוצרה, אלפי שנים. אנחנו קוראים לזה כנסת ישראל. כנסת ישראל מבחינתנו זה הגילוי הזה, זה איך האנושות מבטאת את אותם אידיאלים אלוהים שקיימים בתוכו.
אז זה מול דיבור פעם קודם,
אתה לא? כן, נשמה, בסדר. נשמה פירושו היכולת להתקשר לאידיאלים האלוהים האלה שקיימים במציאות. אבל בוא נקרא עוד שם משפטים, כי זה
אנחנו... האידיאלים האלוהים
שתמועים בך. כן. אידיאלים אלוהים תבועים באדם, זה מלמעלה למטה, ואדם מתעורר ומרגיש את החיבור לאיזה משהו עליון, זה מלמטה למעלה. בסדר, זה אותו כיוון. אבל נקרא, נצא את רחפני מדי, בואו נצא את נראה את זה. אוקיי, אז חושב שבאנת שכנסת ישראל זה גילוי רוחני, עכשיו מגיע בעיקר הפסקה. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב ישנם גילויי חיים כאלה שדוגמתם אינם מוצאים בכל הגבייה כולה. הלב, המוח, באדם, זה האיברים הכי קריטיים, הכי חיוניים שלנו. זה מה שמייצר את החיים לנו. יותר מאשר רגליים וידיים. תחתוך את היד, זה לא נעים. תחתוך את הלב, זה יותר לא נעים, נכון? ציפורניים אני גוזר כל פעם, לא מרגיש שום כאב בזה. לפעמים גם נחתך, אני מרגיש קצת כאב. הלב והמוח הם האיברים הכי חיוניים. ולכן זה ברור שהם האיברים הכי מדויקים, והכי עדינים, והכי שמורים, והכי... אם יש תופעה הכי קטנה, ישר הגוף מתחיל להגן על הלב, על המוח, כי זה מה שהם משדר את החיים. נכון? זה טובה יותר... משל פשוט, משל שהרפו ככה... כוזרי. אז יש גבייה שלמה שכולה חשובה. האדם צריך את כל האיברים שיש לו. רמח איברים שעשה גידים. צריך את כל האיברים שיש בו. אבל ברור שאל תשווה ידיים ורגליים ללב ולמוח. כי הם האיברים שמחיים את כל הגוף, שהם נותנים משמעות לכל הגוף, שהם... והם לכן יותר קריטיים ויותר שמורים של כל שאר האיברים. אז כמו שאתה לא מתפלא בזה, שהלב והמוח הם הרבה יותר חיים, יש בהם גילויי חיים שהם הרבה יותר משל כל הגבייה כולה. הלב פועם כל הזמן, המוח עובד כל הזמן. היד, יד. כן, הציפורניים עוד פחות, והשערות עוד
בכלל. מה חוסר התפלות פה?
לא, אני אומר, אתה מרגיש שהלב הוא יותר חי מאשר שאר האיברים. זה משל, כן, לא תניית את המשל. אז אתה לא מתפלא, למה הלב הרבה יותר חי מאשר השערות שלי? למה השערות שלי, אם אני אחתוך אותם, לא יכאב לי, והלב, כל דבר קטן. כי לב הוא מקור החיים, והשערות שלי הם איברים נחמדים, אבל לא חשובים כל כך. אז כמו שאתה לא מתפלא לראות שהלב והמוח הם האיברים הכי חיים, הכי חיוניים בגוף, כן, אין להתפלא על גילויי החיים של הפליאות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש מעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון לכל מפגע, שמתגלים בצורה עליונה, מפליאה את כל לב וגב וכל מה חושב. יש חיים באדם. אדם הוא יצור חי. כל האדם הוא יחידה אחת שלמה, אורגנית שחיה. איפה החיים באים לביטוי? במוח ובלב. נכון? שם זה מרכז החיים. זה מחיה את כל הגוף. אבל ברור שהמוח והלב זה איברים המרכזיים. יש אנושות שלמה שהיא חיה, שיש בה, יש בה נטייה אלוהית, שיש בה קרבת אלוהים, שיש בה צלם אלוהים, בכל האנושות כולה. איפה מרכז החיים שלה? בעם ישראל. ישראל באומות כלב באיברים. נכון? זה המשל של הכוזרי. עם ישראל מחזיק את הנטייה האלוהית הזאת, את הכנסת ישראל הזה. כן, זה שהוא הקשר בין עם ישראל לכנסת ישראל. כנסת ישראל זה החיבור האלוהי של כל האנושות כולה. איך שהעולם כולו קורה בשם השם. מי מחזיק את זה? עם ישראל מחזיק את הנטייה הזאת.
עם ישראל הוא הלב של כנסת ישראל.
הוא הלב של, 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 של הגוף, הגוף זה האנושות. כן, עם ישראל זה העם, שהוא מחזיק את הכנסת ישראל, את החיים האלה בשביל כל האנושות כולה. ולכן, אל תתפלא, פה מגיע הנקודה המרכזית, שעם ישראל יש לו כל כך דברים מיוחדים, שיש בו פליאות וניסים ונבואה. זה חלק מהמהפך שהרב קוק עשה, המשפט הזה, זה חלק מהמהפך שהרב קוק עשה שדיברנו עליו בהתחלה. עם ישראל זה הפלאי, יש בו נביאים, יש בו ניסים, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, ניצבו כמו נד נוזלים, אבנים נופלות מהשמיים, תופעות דרך... איך אתה מסביר את זה? איך הסבירו את זה? עד הרב קוק, איך הם מסבירו את זה אחרי הרב קוק? זה לא חדש את זה, אבל אני מציג את זה ככה. עד הרב קוק אמרנו, אם עם ישראל זה עם כל כך מיוחד, עם קרבת אלוהים כל כך מיוחדת, עם ניסים כאלה אדירים, כי זה עם מיוחד, וכל השאר סוג ב'. ככה הסברנו במשך 2000 שנות גלות. אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. כן? למה אנחנו עושים ניסים? כי הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. למה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מכל הדבר, מכל רע, מכל דבר דרכנו ונכונותינו, והקדוש ברוך הוא מציל מאדם? למה? כי הוא אוהב אותנו. ולמה אתם לא? כי הוא פחות אוהב אותנו. ככה פירשנו 2000 שנה את כל התופעות הפלאיות שיש בעם ישראל. ניסים, נבואה, רוח הקודש מעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הנצחיות של עם ישראל. למה ישראל זה עם נצחי וכל אומות לא הולכות ונעלמות? כי השם אוהב אותנו והוא לא אוהב אותם. הניצחון על כל מפגע. למה אי אפשר להשמיד את עם ישראל? כמה שינסו, האחרים מושמדו לחלוטין. למה? כי השם אוהב אותנו יותר משל כל עם אחר. ככה הסברנו 2000 שנה. ואף אחד אומר, לא הבנת. זה נכון, אבל תעמיק יותר. למה יש לנו ניצחון על כל מפגע, ניסים, נבואה וכל הדברים האלה? כי אנחנו לב. יש בנו תוכן עליון, אלוהי, שהוא מחיה את האנושות כולה. תוכן החיים של האנושות כולה אצלנו. אם היה ייפגע, אומר לו מה יקרה, התקף לב, אדם גמור. ייפצע, את החלטות היד, לא יקרה כלום. ייפגע לו משהו במוח, זה נורא והיום. אנחנו מחזיקים בידינו תוכן אלוהי לאנושות כולה. אז ברור שעם ישראל צריך תנאי חיים הרבה יותר שמורים ואיכותיים כדי לשמר את זה. כלומר, כל התופעות הפעיליות האלה לא באות כי אנחנו יותר טוב מהם, כי אנחנו באים, כי יש לנו משהו שבא לתקן אנושות כולה. אתם יודעים איך זה מתחבר למה שדיברנו בהתחלה על ההבדל בין הגלות לגאולה? זוכרים בערך? אמרתי, כבר לא הייתי איזה, נכון? אתם יודעים או לא?
כן.
דיברנו על זה, נכון? שבעיקר מה שאנחנו רצה להגיד זה שעם ישראל הוא ממלכת כהנים. כהן זה משרת. הוא משרת את מי? את האנושות כולה. אנחנו מיוחדים, לא ככה מיוחדים ששם אוהב אותנו ושונא את כולם. אנחנו מיוחדים כי יש לנו תפקיד גדול לכל העולם כולו. כן, אנחנו מקבלים את כל הדברים המיוחדים האלה כי אנחנו באים לשרת את המציאות כולה. ואנחנו לב ומוח. אז יש בני חיים הרבה יותר חזק, הרבה יותר טובים.
עם זאת, היה לנו
אינסוף
פרעות
ואינסוף... צריך להבין למה, אבל מצד שני שאנחנו נשמורים יותר מכל העמים האחרים. צריך להבין את כל התופעות האחרות שיש, אני מסכים איתך. אנחנו מדבר על הסגולה המיוחדת של עם ישראל. למה עם ישראל כל כך מיוחד?
אז אין זה מרשים שכאילו של עם ישראל יש סגולה מיוחדת משלו ו...
למה זה? שאלה, למה? האם זה בגלל שעם ישראל הוא העיקר וכל השאר זבל? ככה תפסנו 2000 שנה, אני אומר את זה בבוטות.
זה שאלה שמסביר את הכוזרי.
כן, אנחנו ככה כי אנחנו משהו תפקיד לאנשים כולה. למה חייל קרבי מקבל משכורת גבוהה יותר מאשר ג'ומניק? מה זה, אפליה, לא? כי הוא מגן יותר, כי התפקיד שלו קריטי יותר. טוב, משכורת זה לא בזה יותר צ'ופר. אבל למה נותנים לו אוכל יותר טוב, אני מקווה?
לא.
לא עובד. לא שנה. למה הוא ערך יותר? למה דואגים לו? כי הוא מגיע יותר. טוב, דוגמה קצת לא ככה. לא, לא שנה. ראיתם את הרעיון. אז שוב, משנה לו פה את התפיסה. עם ישראל מיוחד. למה מיוחד? כי התפקיד שלו מיוחד יותר. טוב, אני אתן לדוגמה. למה מנהל מקבל משכורת יותר גבוהה מאשר מורה? שניהם עובדים אותו מספר שעות. נמצאים בבית ספר. מורה בכיתה, מנהל במשרד שלו. למה מנהל מקבל משכורת יותר גבוהה? כי האחריות שלו הרבה יותר גבוהה מאשר של המורה. הוא צריך לדאוג שכל המפעל הזה עובד. הוא אחראי על הכיתה שלו. הוא אחראי על 30 כיתות פה בבית ספר. אז הוא עובד. ככל שאתה מקבל אחריות גבוהה יותר, אז אתה צריך תנאי חיים יותר, יותר, יותר איכותיים. אז כל הניסים וכל התופעות שיש בנו, הם באים לא כי אנחנו מיוחדים ואיזה טוב לנו וכל השאר לא שווים כלום, אלא כי יש לנו תפקיד בכיר יותר. אנחנו מחזיקים ביד משהו קריטי לאנושות כולה, כנסת ישראל. בסדר? זה שוב אותו רעיון? ההשלכה של אותו רעיון. אני מאוד אוהב כל הפסקה ואני אסיים בזה. אז אין להתפלל על גילוי החיים האלה, שהם מתגלים בצורה העיונה, המפליאה את כל לב הוגה וכל מוח חושב. יש פה משחק מילים, נכון? כמו שבמשל יש לב ומוח, אז גם במשרה יש תופעות ייחודיות שמפליאים כל לב חושב, הוגה וכל מוח חושב. טוב. והנה עכשיו משפט סיכום. כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם. הנה משפט אחד, כמו שאמרנו בשתי הפסקות הקודמות. כנסת ישראל היא גילוי זרוע השם בעולם. יד השם בהוויה. אנחנו היד של הקדוש ברוך. יש אלוהים, הוא רוצה לפעול משהו בעולם, הוא רוצה להביא את העולם למקום מסוים, הוא רוצה לרומם, לטהר, לקדש את העולם שלו, הוא רוצה להביא את העולם למציאות עליונה, אידיאלית, ערכית, גבוהה, שיכירו וידעו כל השבטים. איך הוא פועל בעולם? הקדוש ברוך הוא נבדל מהעולם, הוא עליון, הוא נשגב, הוא מעל המציאות. איך הוא עושה? הוא שולח את היד שלו בשביל לטפל בעולם. מי זה היד שלו? אנחנו. בסדר? מכנס ישראל, הרעיון שמתבטא בעם ישראל, היא גילוי זרוע השם בעולם, יד השם בהוויה במניין לאומים. מה שפועל בעולם, מה שקורה בעולם, זה התהליך האלוהי שהקדוש ברוך הוא מצעיד את העולם לקראת השלמות שלו, לקראת האידיאל שלו. בסדר? ויש לה בוודאי יחס גדול עם כל מה שהוא יותר נשגב ונערץ, קדוש ומרומם במצוי כולו בכל גופו. כלומר, זרוע השם הזאת, היד השם פועלת, פועלת בצורה של ניסים ומופתים. כשקדוש ברוך הוא יורד למצרים, שיוצאים משם את עם ישראל, זה לא כי אני אוהב אתכם, אני שונא את המצרים. אלא כי עכשיו יד השם פועלת, יד השם, כך כתוב, נכון? יד השם היה במקדך, נכון? יד השם, מזרוע נטויה, כן? יד השם פועלת עכשיו לטפל בעם שיכיל את כנסת ישראל ושתקן את המציאות כולה. אז אתה ממש רואה את יד השם בעולם. כשיד השם פועל בעולם, זה מגיע בצורה של ניסים ומפלוותות ונבואה ורוח הקודש וכל התפעות האלה. הקודש הוא פועל בעולם. מוציא לפועל את כנסת ישראל שלו, על ידי עם ישראל שלו. אז זה הכותרת. כנסת ישראל זה יד השם בהוויה. כך הוא פועל בעולם. בסדר? קצת ריחפנו? מובן בערך?
כן.
סביר, נכון? זה די השלכה של הפסקה הקודמת.
כן,
מובן. פסקה א' הוא בנת היסודות, פסקה ב' הוא מביא את ההשלכה המעשית של זה. המילה טבעי לא שייכת כאן. הניסים זה הכלי עזר בשבילנו שנוכל להגשים את התפקיד שלנו.
אנחנו לא רואים
ניסים. שאלה מצוינת. השאלה לא מה אנחנו לא רואים, השאלה היא כשאני רואה נס, איך להתייחס אליו?
למה שאני רואה נס?
לא, כשמעת שהיה קריאת ים סוף. איך להתייחס לזה?
נכון, אבל
כיום, זו שאלה נהדרת. תזכיר, נדבר על זה גם. אבל פה מדבר על איך להבין את התופעות האלה כשהן קיימות. כשיש שכינה בישראל, כשיש ניסים, כשיש נבואה, מה זה אומר? למה יש נבואה בישראל? האם נבואה בישראל זה משהו אגואיסטי שלנו? נבואה בישראל זה כלי לכהנים שיכולו להופיע את כנסת ישראל בעולם כולו. בסדר?
הרב, לא היה ניסים כאלה מציאויות, נגיד, לגויים, לא היה ניסים...